אנחנו בעיצומו של פרק ב'. בפסוק י' ד'. הפרק הזה, כלומר החלק הזה של הפרק, הוא גם הפטרה של פרשת והעלותך, וגם הפטרה של שבת ראשונה של חנוכה. אבל נראה לי שהנביא לא ידע שדבריו ישמשו כהפטרה, כי בימיו עוד לא הייתה הפטרה. אבל בכל מקרה, אפשר ללמוד את דבריו. רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה, ושכנתי בתוכך, נאום השם. מדובר אם כן על חזרת השכינה לירושלים, למקדש, בראשית ימי הבית השני. בשעה שהנביא כותב את הדברים או אומר את הדברים, נראה שעדיין הבית בפשוט עוד לא בנוי. הרי עד עכשיו ראינו שהתאריכים המצוינים הם שנת 2 לדריווש. המאוחר יותר היה 24 בשבט של שנת 2 לדריווש. ואילו הבית השני נחנך בשנה השישית לדריווש. אם כן, יש פה עדיין 4 שנים עד שבית המקדש גמור, אבל הוא בשלבי בנייה. שהרי כבר מכף דלת בחסלב של אותה שנה, היה ייסוד היכל השם, ונראה שכבר התחילו להקריב קורבנות. למרות שהמקדש לא היה בנוי, יש לזה זכר במשנה במסכת מגילה, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית. ולכן גם במשנה במסכת זבחים נאמר, שנאכלים קודשי קודשים לפנים מן הקלעים. מה זה הקלעים? הרי אוכלים את הקודשי הקודשים בעזרה. מה זה לפנים מן הקלעים? שבזמן שהיו בונים את בית המקדש, עוד לא היו קירות, אבל היו קלעים. והיו אוכלים, היו מקריבים קורבנות, ואוכלים את הקורבנות לפנים מן הקלעים. כמו שהיה קלעי חצר במשכן במדבר. בסדר? אז זה כנראה התקופה הזאת, ואז יש התלהבות גדולה, וגם נבואה. רוני ושמחי בציון. מי זאת בציון? הנה ניבה ושכנתי בתוכך. השכינה בשכינה?
ירושלים.
ירושלים. אז תגיד ציון. ציון זה ירושלים. בציון זה כנסת ישראל. זה ביטוי משלי לעם ישראל כאומה, מה שנקרא כנסת ישראל, זה מכונה בת ציון. בסדר? כמו בת בבל. אין בת בבל השדודה, אז יש גם בת ציון. סצנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, שמה, או השבטתי אתכם בנות ירושלים, הכוונה הערים שמסביב לירושלים. אז רוני ושמחי בת ציון, כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך. נאום השם. לפי הבשורה הזאת, כאן מפורש, אם כן, ששכינה עתידה לשרות בבית השני, והשאלה היא, מדוע זה לא קרה? אומר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, זה לא קרה בגלל שהיה תנאי להתקיימות הנבואה, והוא, שהיהודים יעלו לארץ, ורוב עם ישראל נשאר בבבל, ורק מעטים באו, ולכן לא התגשם הייעוד של ושכנתי בתוכך. אבל למרות זאת, הייתה, כפי שאני רגיל לומר בשיעורים, עוד לא הייתה שכינה, אבל הייתה שכינתונת. קצת. החזון הוא כך, פסוק תדבב. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים בתנך? אומות, כן? אומות. אצל חז"ל המילה גויים זה אנשים פרטיים, בני האומות. כשאומרים אדם שהוא גוי, הכוונה שהוא בן לאומות העולם. אבל בתנ"ך המילה גוי משמעותה אומות. אומות שלמות, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. והיו לי לעם. זאת אומרת שיקרה דבר שטרם מתרחש, שיהיו עמים שיחיו בתור עם השם. עם השם. בינתיים בהיסטוריה אנחנו מכירים רק אומה אחת שהיא עם השם. נכון? זה עם ישראל. באומרם עליהם עם השם אלה ומארצו יצאו. אבל לעתיד יהיו עוד עמים שיהיו בגדר עם השם. הדבר הזה הוא קצת מפחיד אותנו. אם הם עם השם, מה איתנו? אז זה אומר, ושכנתי בתוכך. כלומר, אני אשוב לשכון בקרבך. ואדרבה, ההערה של השכינה תהיה כפולה ומכופלת. כיוון שיהיו עמים רבים שילמדו מעם ישראל כיצד להיות עם השם, זה נותן עוד יותר משמעות להשרת השכינה בישראל. וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך. מי אומר את זה? וידעת כי השם צבאות שלחני? הנביא. זאת אומרת שהיו מפקפקים בשליחותו של זכריה. לכן הוא צריך לומר, תדעו לכם, אני אומר את האמת, וידעת כי השם צבאות שלך אני אלייך. והשאלה היא, אם זה נאמר, הצורך הזה להרגיע את הפקפוק הוא משונה. כי גם אם מפקפקים בנביא, הנביא יודע שהדברים שלו הולכים להתקיים, ואז יכירו בו. אלא אם כן חושש הנביא שהדברים לא יתקיימו בדורו, אלא בעוד דורות רבים. וזה תואם את מה שאמרנו מספר פעמים, שעם ישראל יכול היה לזכות להגשמת כל היהודים העתידיים כבר בימי בית שני, וזה נדחה לבית השלישי. אז לימי בית שלישי נדחתה ההוכחה לנבואתו של זכריה. עד כאן מובן. טוב. אז מה אומר? כי השם צבאות שלך אני אלייך. ונחל השם, אגב, יש לזה גם השלכה הלכתית מאוד מעניינת, לגבי זה שנלוו גויים רבים אל השם. הרי יש הלכה שמי שרוצה להתגייר, מקבלים אותו. לימות המשיח לא מקבלים אותו. למה? מה לא פר? הוא רוצה להתגייר, תן לו, מה הבעיה? הוא אמיתי, יש לו כנות. למה שלא תקבל? אלא בגלל שהסיבה שאנחנו... להתגייר זה לעבור מאומה לאומה. לעבור מאומה לאומה זה דבר מאוד לא בריא. אדם יש לו שורשים לאומיים. אז למה אנחנו בכלל מרשים לאדם להתגייר, לעבור מאומתו לאומה אחרת? התשובה היא, בגלל שאנחנו האומה היחידה שבה יש קדושת הכלל. מה שאין כן, אם אותו אדם יישאר באומתו, הוא יזכה לקדושת הפרט. אז אי אפשר להגיד לבן אדם שחפץ בקדושת הכלל, לא תקבל. אבל לעתיד לבוא, שבנלוו גויים רבים אל השם, אז אדם יכול לזכות לקדושת הכלל מתוך אומתו. ולכן כבר אין צורך בגיור. הגיור הופך להיות רק טראומטי וללא תועלת. לכן אומר כאן, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם ושכנתי בתוכך, ידעת כי השם צבאות שלך אני אלייך. כן.
מה הופך עוד אומות לעמי השם?
הם פשוט צריכים ללמוד מאיתנו איך עושים קדושה קולקטיבית. שבע מצוות בני נוח זה לא הכל. שבע מצוות בני נוח זה כרטיס כניסה. כרטיס כניסה לדיאלוג. כלומר, בא גוי, אומר, שלום, אני רוצה לדבר איתך. אני אומר לו, רגע, שבע מצוות אתה מקיים, אז נדבר איתך. אבל אתה צודק שיש בזה משהו מסיבה פשוטה. מהי המצווה השביעית של שבע מצוות בני נוח? דינים. נכון? דינים. מה זה דינים? מה זה דינים? מה זה המצווה הזאת? מה תוכן המצווה? להקים בתי משפט. בסדר? למי יש זכות לשפוט את חברו ולכפות עליו ולהעניש אותו? למי יש זכות כזאת? למדינה, נכון? זאת אומרת, המצווה הזאת לא יכולה להתקיים על ידי אדם פרטי. אם היא לא יכולה להתקיים על ידי אדם פרטי, זה נותן אופי מדיני לשבע מצוות בני נוח. בסדר? מסתובב ברשת איזה סרטון יוטיוב של בן נוח מצרפת, שאומר, אנחנו לא בני נוח באמת, כי אנחנו לא מקיימים את מצוות דינים. והוא צודק. זאת אומרת, כל זמן שהמדינה לא מקבלת על עצמו מלכות שמיים, זה עדיין עניין פרטי. אז זה דווקא אפשר לומר ששבע מצוות, בהחלט זה יעזור לקניית קדושת הכלל. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. אפשר ללמוד מעם ישראל, כל אומה ואומה לפי צרכיה, מה אותו חלק של היהדות שעשוי להועיל לה להתקדש כאומה. בסדר? טוב. אני זוכר שפעם הלכתי ברחוב המלך ג'ורג' אשר בירושלים. לבשתי אז דבר שאינכם זוכרים, אינכם מכירים, קראו לזה דובון. מי מכיר? אתה זוכר את זה? זה משהו כזה ארכאי. זה היה פעם של הצבא, זה מאוד לא נוח ללבוש, זה מחוסר היגיון, אבל, וגם לא כל כך אסתטי, אבל לא משנה. זה מה שכולם לבשו אז. מה אתה אומר? מחמם יותר מדי, לא עמיד בפני הגשם. בקיצור, אבל היו דובונים, והתהלכתי אני לתומי ברחוב המלך ג'ורג' כשדובון על גופי, ופתאום אני רואה שמושכים אותי בדובון. ולא רק אותי, אלא כל ישראלי שעובר, קבוצת יפנים מושכת אותם ומכניסים אותם למעגל של ריקוד עם מוזיקה וניירות צבעוניים שנשפחים עליהם. והם מתחילים לשיר שירים בעברית. וגם קבוצה של נשים יפניות לוקחת כל ישראלית ורוקדת איתם. והתברר שהם אנשים מכת המקויה שאחרי שהם גמרו לרקוד, נתנו הצגה של תיאטרון יפני והסבירו שהם חושבים שעל ידי עם ישראל הם יהיו יפנים טובים יותר. לא שיהיו בני אדם טובים יותר, אלא כאומה. האומה היפנית צריכה את ההערה של עם ישראל וכדומה. בסדר? אז זה הקיום של דברי... יצוין שאחרי שהם גמרו את כל ההצגה, הם הוציאו 10 מטטים ותטעו את כל הניירות הצבעוניים שהם פיזרו ברחבה. של המשביר לצרכן. טוב, אז זה דברים כאלה, הם קיום דברי הנביאים. עכשיו אנחנו יודעים שהשם צבאות שלח אלינו את זכריה הנביא. כן. לא, אנחנו נהיה יותר גדולים. מצד זה, כי הנזק לא שווה את זה. הטראומה שיש במעבר מאומה לאומה הוא לא בריא. אז אם מדובר מעבר מקדושת הפרט לקדושת הכלל, אז זה שווה את זה. מכלל לכלל, גם אם זה כלל נעלה יותר, זה לא, אין הנזק שווה. בסדר? כן. מה זה קדושה קולקטיבית ובמה היא באה לידי ביטוי? קדושה קולקטיבית זה קדושה של הקולקטיב. ובמה היא באה לידי ביטוי? בזה שהקולקטיב קדוש. כלומר, מסביר הרב קוק בספר אורות. מכיר את הספר אורות? למען דעת שלא רק יחידים מצוינים, נזירים ואנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות, מן רום האינטליגנציה הפרושית והקדושה, ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו היותר עב ומגושם. כלומר, באומה, לעומת נגיד תנועה או דת או משהו כזה, באומה יש כל סוגי האנשים. יש עשירים ועניים, יש טיפשים וחכמים, יש אפילו צדיקים ורשעים, גברים ונשים, זקנים וצעירים, יש הכל. והמרקם הזה יוצר כלי. והכלי הזה הוא הכלי שבתוכו מופיע הקודש. לא בסוג מסוים של מגזר, אנשים מסוימים, אלא בכללות. בסדר? ונחל השם את יהודה, יוצא לפי זה אגב שאלוהי הדת הוא מתעניין בשאלות דתיות. אלוהי אומה מתעניין בכל השאלות. למשל, עם ישראל עבר מעבר כזה. בזמן הגלות אנחנו התעניינו הרבה בשאלות של כשרות, טהרת משפחה, בית דין של הקהילה, מצוות צדקה, שבתות וימים טובים והלכות סתם. נכון? אבל, ואז יוצא שהקדוש ברוך הוא בעינינו היה יושב ראש המועצה הדתית של הקוסמוס. אלוהי המועצה הדתית. פתאום, הקדוש ברוך הוא מגיע למדינת ישראל. מה מעניין אותו? תרבות ואומנות, ויחסי חוץ ויחסי פנים, וביטחון, והשכלה כללית, והשכלה פרטית, וחברה, ובקיצור, כל המרכיבים של החברה, ואיכות הסביבה, כל זה מעניין את אלוהים. הוא יצא מן הצמצום אל המרחב. בסדר? ואז מלא גם מה שמעניין אותו זה גם האנושות. המעמד שלנו באנושות. כן. החומה?
החומה הלאומית שלנו, לבין החומה הלאומית של שאר העמים, זה רק העניין של מה שהממד של הקדושה, זאת אומרת, זה ביטוי של שאנחנו מתקשים ממד מסתר שהם לא עושים על זה?
לא. מה ההבדל? כי אתה בהתחלה, אם אתה רק שואל מה ההבדל, הייתי מיד עונה, אבל כיוון שהצעת ההסבר, אז הבנתי שאתה רוצה או כן או לא. כן, התשובה שאצל אומות העולם, הקומה הלאומית, כמו שאתה קורא לזה, מקורה בטבע. האינטראקציה בין האוכלוסייה לבין הגיאוגרפיה וכדומה. זה בא מהטבע. אצלנו זה בא מן הנשמה. זאת אומרת, לא היה שום הכרח היסטורי טבעי שעם ישראל יקום. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, אשך לגוי גדול. אם אברהם אומר, לא רוצה, אז אין עם ישראל. בסדר? ויותר מזה, זה ההסבר למה שהתורה מספרת שהאימהות היו עקרות. ומצד הטבע עם ישראל לא יכול להיוולד. אז הקומה הלאומית שלנו מקורה מלכתחילה בקודש. ונחל השם את יהודה חלקו, אני קורא כאן לפסוק תת זין, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים. מה זה? ובחר עוד, נתחיל עם סוף הפסוק. ובחר עוד בירושלים, שאין בחירה אחת אלא שתי בחירות. כמו שהוא בחר בירושלים בזמן שהיינו העם היחיד הקדוש, עכשיו הוא בוחר בחירה נוספת בירושלים בתור בירת העולם. בירת העולם בקדושה, ובחר עוד בירושלים. אבל מה זה ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש? מה זה ונחל את חלקו? לנחול חלק, זה הכוונה שמישהו יש לו נחלה והוא כובש אותה או משתלט עליה, נכון? ונחל השם את יהודה חלקו, כאילו שהשם נוחל את יהודה. מה זה יהודה? את המלכות, מלכות יהודה, אפשר. אבל אז מה זה על אדמת הקודש? טוב, מלכות באדמה, אפשר. אבל אפשר גם להגיד שזה חבל ארץ. יש בארץ ישראל חבל ארץ שקוראים לו יהודה. ואם מסתכלים בספר יחזקאל, רואים שבחלוקה העתידית של ארץ ישראל, המקום שהוא היום ארץ יהודה, יהיה המקום של השכינה. זאת אומרת, המקדש, ירושלים, הכהנים, כל זה יתנחל במקום הנקרא היום יהודה, ואילו שבט יהודה יעבור לשומרון. כן. לכן, ראי, אתה שם לב שאני באמצע המשפט, כן? ואז שבט יהודה יעבור לשומרון. ועל זה נאמר, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש. כן. אתה יכול לדעת. מה? אתה רוצה שאני אעזור לך לצטט פסוק? כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, נו. שם מדובר על עם, פה מדובר על חבל ארץ. הוא זה יצוין שהממלכה בימי בית שני נקראה ממלכת יהודה כולל הגליל. נכון? למה? בגלל שחזרו רק היהודים, לא הישראלים. יוצא שגם כשהחשמונאים השתלטו על הצפון, לכל קראו יהודה. כן. הנטייה של מה?
הנטייה הזאת של הגויים לרצות כאילו שירושלים לא תהיה... כאילו היא תהיה שייכת למה שאמרת, כאילו סוג של בירת העולם.
כן, אז זאת אומרת שהביטוי של זה זה הרצון לבנאם את ירושלים. בנאום ירושלים. אתה מתכוון לזה, כן, הבנתי. יש בזה משהו, אבל. עד היום הזה יש שיח בקהילה הבינלאומית שירושלים... היא יותר מדי חשובה לאנושות כולה, מכדי להיות בידי הישראלים. מה זה שלהם? זה לא של הישראלים, זה של כל העולם כולו. ואז ירושלים צריכה להיות בינלאומית, ועל כל פנים צריך להיות איזה פיקוח בינלאומי על מה שקורה בירושלים, וכדומה. מובן מאליו שהדברים האלה הם טעות והבל וריק. מדוע? משום שאם אתה הופך את ירושלים לבינלאומית, אתה עושה אותה מוזיאון. כלומר, במוזיאון הזה יש קיר שאליו היהודים מתפללים, יש כיפת זהב ששם המוסלמים נכנסים, יש גם קבר, כנסיית הקבר, כזה מקום מרגש, ועוד כל מיני דברים כאלה. כל מה שנקרא האגן הקדוש. אני פעם שמעתי הצעה מעניינת, מישהו אמר שצריך להעביר את כל האגן הקדוש בידי אונסקו. שאונסקו יטפל בזה, יענו. עכשיו, לעומת זה, אם אתה רוצה שירושלים תהיה באמת בינלאומית, היא צריכה להיות מנוהלת על ידי אומה אוניברסלית. וזה אנחנו. בסדר? עם חי, לא איזה משהו באוויר. כן. למה אתה אומר את זה? אני אמרתי שמדובר על חבל ארץ שהוא נקרא יהודה. אני אמרתי גם. פה אני מניח שהכוונה לחבל הארץ יהודה, כפי המבואר בספר יחזקאל, שבחלוקת הארץ העתידית, החלק שנקרא היום יהודה הוא המקום של המקדש והכהנים. בעוד ששבט יהודה עובר לשומרון. אז זו, אז אם, מה, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישתלט על כל הארץ, איפה אנחנו נחיה? שזה נחלה שלו, ואיפה מי שלא כהן, איפה הוא יישב?
פה הכוונה שרק כהנים הם?
זה נחלתם של הכהנים, ושל הנשיא אגב, של המלך ישראל שיהיה אז. המשיח. נדע, וזרו. כן, פשוט נא לקרוא בספר יחזקאל, בסוף הספר יש חלוקה חדשה של הארץ. נכון? לשני מעשר רצועות. ושם החלוקה של השבטים היא שונה ממה שמוכר לנו. ואז שם שבט יהודה עובר למה שהיום הוא השומרון. בסדר? טוב. הס כל בשר מפני השם. כי נעור ממעון קודשו. מה זה? הס כל בשר, הס בגימטריה היכל. יש, למה אני מביא דווקא את הגימטריה היכל? בגלל מה שראינו בסוף ספר חבקוק. אתם בוודאי זוכרים מה ראינו בספר חבקוק, זה לא רחוק מפה. בתחילת פרק ב', בסוף פרק ב', סליחה. בסוף פרק ב' של חבקוק, זה בערך שני דפים, או ארבעה דפים. והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. נכון? אז השם בהיכל. השם זה יוד כ וו כ. איך מבטאים שם הוויה? אסור לבטא אותו, נכון? אסור לבטא, אמת או לא? אהו, אמת לך. נכון שאסור? תודה. אסור לבטא את שם הוויה. אז איך אומרים במקום? אומרים אדוני, כדי לא להגיד שם הוויה. מה גמטריה של אדוני? 65. נכון? אז הס זה ההיכל. זה כדי לא לומר, הס זה שתיקה. כדי לשתוק משם הוויה, אומרים שם אדנות. אז הס מפניו כל הארץ. גם פה, בספר זכריה, אני חוזר ספר זכריה, הס כל בשר מפני השם, כי נעור ממעון קודשו. מעון קודשו, איפה זה? בית המקדש, או מקדש של מעלה. כן? למה שאתה אומר, את היכל השם תימא. מה זה היכל השם? לא היכל השם שבארץ, זה יכול להיות היכל השם שבה הוויה קוסמית, הרוחנית. בסדר?
אתה מתאים שזה יהיה המשך של משהו פיזי,
זה שהמשכינה מגיעה אל המקדש הפיזי, זה בגלל שהוא נאור ממעון קודשו למעלה. בסדר? שמה ששם, כן, ודאי, בתוך המקדש אומרים שם הוויה. פרק ג' פסוק א'. זו נבואה חדשה, כנראה. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. כן? זה מה זה? ויראני את יהושע הכהן הגדול. מי זה יהושע הכהן הגדול?
הכהן הגדול.
הכהן הגדול, ששמו יהושע בן? בן יהוצדק, נכון? ולמה הוא כהן גדול? כי סבא שלו היה כהן גדול. מי זה הסבא שלו? שריה. שריה, כהן הראש, שהיה הכהן הגדול האחרון בימי בית ראשון, והוגלה לבבל. הנכד שלו, יהושע בן יהוצדק בן שריה, הוא נהיה כהן גדול בתחילת ימי הבית השני. עכשיו צריך לציין שיהושע בן יהוצדק עוד לא שימש בכהונה גדולה. הוא הורי המקדש עוד לא בנוי. אבל הוא כבר ממלא פונקציות מסוימות שמתחייבות מתפקידו. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם. והשטן עומד על ימינו לסתנו. מה זה שטן? מה? מה אמרת? היצר לו. אני לא חושב שזה היצר לו. אני חושב שזה, לא, ודאי שהגמרא אומרת, הוא שטן ויצר הרע. אבל המשמעות של המילה שטן זה מקטרג. עומד על ימינו לסתנו, הכוונה להגיד חובתו. זה כמו בבית משפט. כן? יש המתנגד. המתנגד נקרא השטן. הוא השטן שלו. כן? אז עומד על ימינו לסתנו. זאת אומרת שיש טענות נגד יהושע הכהן הגדול. נכון? מה הטענות נגד יהושע? כנראה שטוענים שהוא לא ראוי לכהונה. וחזל, מה? מה אתה אומר? הוא לא רוצה שאני אענה. של יהושע. כן. ויאמר, אז יש טענות נגד כהונתו של יהושע. חזל אומרים שזה היה טענות על הילדים שלו. שילדיו נשאו נשים שאינן ראויות לכהונה, ולכן זה מחלל את המשפחה. כן? ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן ויגער השם בך, הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. איך השם מדבר על השם? כן? ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, זה יגער השם בך הבוחר בירושלים. טוב, זה ויאמר השם על ידי מלאכו. כן? כפעמים המלאך אומר, כמו ויאמר השם, זה כאילו ויאמר מלאך השם. הרמב״ם אומר בכמה מקומות, שכשכתוב השם, הכוונה למלאך. והמלאך אומר, יגער השם בך. שאם לא כן, זה לא מובן. מה זה הבוחר בירושלים? את מי זה מציין? מי זה הבוחר בירושלים? אפשר להגיד שזה השם, אפשר להגיד שזה השטן. מה? שהשטן בוחר בירושלים ועוד איך. ודאי, זאת אומרת, המקום שבו השטן מתרכז במיוחד, זה במקום היותר נעלה. כמו שמשל, לגבי יצר הרע, שחזל אומרים שיצר הרע מתגרה בישראל יותר מאומות העולם, ובתלמידי חכמים יותר מכל ישראל. אז השטן בוחר בירושלים, יש הרבה עיכובים דווקא בירושלים, יותר מאשר בשאר המקומות. בסדר? כן. יכול להיות, כי הרי הכתוב נאמר בצורה אמביוולנטית. יכול להיות, אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה. אז יכול להיות שהנביא רוצה שאני אקרא גם ככה וגם ככה. יש בגאון מווילנה, בספר כל התור, שהשטן מרכז את כוחותיו בשערי ירושלים. ויהושע, הלא זה עוד מוצל מאש. מי העוד המוצל מאש? יהושע. אז סוף סוף מה שהצלחנו להציל מתקופת בית ראשון, על זה אתה רוצה לקטרג? זה עוד מוצל מאש, כן. מה זה עוד? או אתה שואלה אם עוד זה גחל? זה שתי שאלות שונות. עוד זה חתיכת עץ בוערת. השינה. כן. אז זה עוד מוצל מאש. כלומר, כשיש מדורה, מוציאים איזה חתיכת עץ שלא תישרף, זה נקרא עוד מוצל. כן. עכשיו, יש בחז"ל אגדה משונה קצת, שכאשר חנניה, מישאל ועזריה הוכנסו לכבשן האש על ידי נבוכדנצר, הכניסו איתם גם את יהושע הכהן הגדול, לכבשן. ואמרו שזכותו אולי תגן וכו'. והם יצאו ללא פגע, ויהושע נשרפו לו הבגדים. כן. אז הוא עוד מוצל מאש. למה נשרפו לו הבגדים? הוא לא צדיק כמוהם. אוי, באמת, באמת. טוב, ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. מה זה הבגדים הצועים האלה? כלומר, בגד זה מה שראוי לכהונה גדולה, נכון? צריך, הכהן הגדול צריך ללבוש בגדים ראויים לכהונה. והוא לובש בגדים צועים, זה בא לרמוז שיש איזה קלקול אצל יהושע. ויען ויומר. אל העומדים לפניו למור. כן, מי עומד? המלאך. והוא אומר, אל העומדים לפניו למור, הסירו הבגדים הצועים מעליו. והיא אומר אליו, ראה, העברתי מעליך עווניך, ואלבש אותך מחלת זאת. מה זה, מה? הנביא, לא הנביא, המלאך. כן? כלומר, כל זה במראה של זכריה. יכול להיות שבזמן שזכריה רואה את זה, יהושע בכלל יצא לעשות ספורט בחרמון, סקי בחרמון. אבל זכריה הוא רואה את יהושע לפניו, בסדר? הוא רואה אותו במין חלום נבואי. ואז הוא רואה שהכהונה הגדולה תמלא תפקיד חשוב בימי בית שני. כמו שאנחנו רואים שבימי בית ראשון, הדמות המרכזית שהניגה את האומה הייתה המלך. בזמן גלות בבל, הדמות המרכזית, הנביא. בימי בית שני, הכהנים הגדולים. למשל, יהושע הכהן הגדול, ואיך קוראים לו, שמעון בן שטח, לא עושה, שמעון הצדיק, שפוגש את אלכסנדר, ואחר כך בית חוניו, כלומר, כל המשפחה של בית צדוק, ואחר כך החשמונאים, ואנחנו רואים שהכהונה הגדולה תופסת מקום מרכזי בהנהגת האומה. למה? בגלל שעם ישראל נהיה יותר ויותר דומה לכת דתית, יותר מאשר למלכות. עד כדי כך שהמלכות עוברת אל הכהנים. זה החשמונאים. אז הנביא רואה את זה, רואה את יהושע הכהן הגדול בתור דמות מרכזית במה שמתרחש בשיבת השכינה לציון. עד כאן ברור? טוב. מה? מי זה העומדים לפניו? זה מלאכים, הם נקראים עומדים. למה מלאכים נקראים עומדים? כי הם עומדים ולא? ולא הולכים, יפה, לא עולים במדרגה. הם במדרגה קבועה, נקראים עומדים. כמו ויעמוד השמן. יש לפחות יותר מאחד. נכון? אם זה רבים, זה לפחות יותר מאחד. נכון, אז יכול להיות שזה המלאך והשטן, יכול להיות שיש עוד. מי אמר שאין עוד? יכול להיות שיש עוד הרבה.
אז מה, אז בעצם פה...
כמו שרב אברום שפירא שאלו אותו למה יש כל כך הרבה מלאכים. אז הוא אמר, לחתו אינם חוטאים, פרנסה הם לא צריכים, אז שיהיו.
אז פה זכריה, הנביא בא מדבר איתם?
לא, הוא רואה, זה הנביא, סליחה, המלאך מדבר עם האחרים. כל זה, הנביא רואה, את הדיאלוג.
אז מי זה ויאמר? ויען ויאמר אל העומדים, מי אומר?
המלאך.
המלאך אומר המלאכים.
נכון. אומר אל העומדים לפניו.
אז הרב, אפשר ללמוד שהנביא הוא תמיד, הוא פסימי בשיש תציור
לדבר? במקרה הזה כן. לא תמיד. פה הוא פסיבי, פה הוא רואה. בסדר? כן, ויאמר אליו, מה?
הרב אמר שבית הראשון היה דמות הכי גדול, היה מלך, ואז אמר לנביא, ואז אמר
לכהן.
זה לא כאילו התאריך הפוך ממה שצריך לקרות היום, כאילו היום...
יש עוד דמות נוספת בימי השופטים. מי שעמד במרכז האומה היה השופט. כן? מלך, שופט, כהן, נביא, ראשי תיבות, משכן. אלה הם ארבע מוסדות של החברה הישראלית, האידיאלית. אצל משה ויהושע, בעיקר אצל משה, ארבע מוסדות היו באדם אחד. משה היה גם מלך, גם סנהדרין, גם כהן גדול וגם נביא, גדול הנביא. אבל אחר כך זה הלך והתפזר לאורך ההיסטוריה. בסדר? מה צריך להיות היום? היום, אחרי שעברנו את הגלות, הרי לא שאלת מה קרה בגלות, מי היה הדמות הדומיננטית בגלות? הרבנים. אבל הרבנים היו ארבעה סוגי רבנים. היו רבנים שהיו כמלך, היו כאלה שהיו כשופט, ככהן או כנביא. תלוי לפי הפונקציה שהוא מילא. אם ראש הקהל, אז הוא מלך. אם הוא החזן, אז הוא הכהן. אם הוא אב בית דין, אז הוא השופט. ואם הוא הדרשן, אז הוא הנביא. כן. עכשיו, ארבע המוסדות האלה, הפסיקו להניג את האומה, מאז בן גוריון. בן גוריון השיב את המלכות. הרבנות הראשית עתידה להשיב, כשיהיה לה כוח, את הסנהדרין, כשהיא תרצה להיות חזקה. אחר כך תקום הכהונה, דיינו המקדש, ואחרי זה הנבואה גם תשוב. בסדר? בבקשה. אנחנו מתקדמים יפה, סך הכל. אחרי 4,000 שנה, אז משהו זז. טוב, אז איפה היינו? כן. דיברנו על זה. נכון, יפה. מה?
אמרנו שעכשיו, בתקופה של מה שהנביא אומר, בנבואה, שהכהן גדול יהיה, זה גם יהיה בגלות.
לא, זה לא בגלות. זה בימי בית שני.
לא, אבל כשהוא ראה לתיד לבוא, שיהושע בן גדול יהיה. אז מתי
כהן שמש כדמי לדומיננטי? בימי בית שני. הנביאים בימי בית שני? אני אף פעם לא אמרתי דבר כזה.
אז מתי הם היו הנביאים הדומיננטיים?
בגלות בבל, מה שאני אמרתי. למה מה שאמרתי לא טוב לך? לא יאומן. טוב. ואומר, סליחה. ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים מצויים מעליו, ויאמר אליו, ראה, עברתי מעליך עווניך. ואלבש אותך מחלצות. מה זה מחלצות? בפשטות, ככה רוב המפרשים הבינו, מחלצות זה בגדים יפים. בגדים מפוארים, הראויים למנהיג האומה, לכהן גדול. אבל בכל זאת לא כתוב מחלצות בשום מקום. מה זה חלציים? המותניים. ברור שאם מסירים עליו את הבגדים, אז הוא צריך ללבוש בעצמו את הבגד של המותניים, מה שנקרא תחתונים בימינו, נכון? אז הוא צריך ללבוש מחלצות בעצמו, ועל גבי זה ילבישו לו את, את המעיל ואת הצניף וכו'. בסדר? והאומר, גם כן רואים שבבגדי כהונה יש מכנסיים, וכאשר משה מלביש את אהרון ואת בניו, הוא לא מלביש אותם את המכנסיים. הם לובשים בעצמם, ואחר כך הוא מלביש את הכותונת. ואומר, ישימו צניף טהור על ראשו. וישימו הצניף הטהור על ראשו. וילבישוהו בגדים ומלאך השם עומד. אז שימו לב כאן, מי הוא האומר לשים את הצניף? מי? זכריה, הנביא. זאת אומרת שהוא פסיבי או לא? במקרה הזה הוא לא פסיבי, הוא אקטיבי. זאת אומרת, זכריה מבין שיש חלק שבא על ידי טהרה מלמעלה, ויש חלק שבא מכוח האומה. סימת הצניף זה בא מן האומה. מה זה צניף? זה כובע, כמו מצנפת. אבל מה מציין העובדה שיש לו כובע? כמו כתר, כמו כתר מלכות. זאת אומרת, זאת העטרה, עטרת המלכות, הראויה להנהגה של יהושע. בסדר? יש מישהו שם בסיפור שחסר קצת, נכון? יש יהושע, מי חסר? זרובבל, לכאורה פתאום שמים אותו בצד. אל תדאגו, עוד מעט הוא יגיע. כן. ויעד מלאך השם ביהושע לאמור, כה אמר השם צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. זאת אומרת, יהושע יש לו תפקיד, תיקח ברצינות את התפקיד שלך לדין את ביתי, מה זה ביתי? בית המקדש. כן, ותשמור את חצריי, גם מחוץ למקדש. אז אתה תקבל מהלכים בין העומדים האלה. מה זה מהלכים? יכולת הליכה. אתה תתחיל ללכת. ומי זה העומדים? המלאכים. אז נשאלת השאלה, האם האדם עליון מן המלאכים, או שמה המלאכים עליונים מן האדם? תלוי. זהו. בתחילת דרכו, האדם נמוך מן המלאכים, הם עומדים למעלה ממנו. כן, כמו סירפים עומדים ממעל לו, והוא הולך עד שבסוף הוא עולה למעלה מן המלאכים. אז זה מה שנקרא, ולתת לך מהלכים בין העומדים האלה. כן, אבל הוא צריך בשביל זה להיות טוב וישר, נכון?
אז למה אנחנו נותן את מה שבו אתה בוא בו? ונתתי לך את הימים.
מה, מהלכים? בין העומדים? הוא מגיע אל המלאכים? לא, לאו דווקא, לא כל אדם עושה את זה. הוא מספר מה יקרה. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שמענה יהושע, הכהן הגדול, אתה ורעיך, היושבים לפניך, כי אנשי מופת הם מה? כי הנני מביא את עבדי צמח. עכשיו, מי זה רעיך העומדים היושבים לפניך? לא כתוב מזה. אז אפשר כל מיני ספקולציות. חז"ל אמרו שאלו הם חגי, זכריה ומלאכי, הנביא עצמו. בסדר? או חנניה, מישאל ועזריה, אנשי מופת, שעברו נס, נכנסו לכבשן ויצאו. נו, אז הם יצאו, אז מה הם עושים עכשיו? אז הם באים לארץ ישראל, ויושבים אצל יהושע. כי הנני מביא את עבדי צמח. מי זה הצמח הזה? משיח. ומי הוא האיש שאליו כוונו הדברים? לא, לא ליהושע, לזרובבל. זרובבל הרי הוא הנכד של יחוניה מלך יהודה, בדיוק כמו שיהושע הוא הנכד של שריה, הכהן הראש. אז זרובבל הוא הנכד של יחוניה מלך יהודה, הוא מועמד להיות הצמח. הנני מביא את עבדי צמח. עכשיו השאלה היא, מה זאת מביא? הרי הוא היה בירושלים בזמן כל הסיפור הזה. יש כמה אפשרויות. יכול שהוא הלך להצטרף ליהושע בחרמון, לעשות סקי. נכון? סך הכל מדובר בחודש שבט. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שמביא אותו לידי מצב שהוא הולך וצומח. עבדי צמח, עבדי שהולך וגדל. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת שבעה עיניים, הנני מפתח פיתוחה נאום השם צבאות, ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. מה זה האבן הזאת אשר נתתי לפני יהושע? מאוד מוזר, לא? על אבן אחת שבעה עיניים. אז יש בזה הרבה השערות אצל המפרשים. חייבים לקרוא לזה השערות, כי אין בפסוק משהו ברור. אבל יש אומרים שעשו טקס של הנחת אבן הפינה של בית המקדש. אז עשו אבן מיוחדת. והאבן הזאת היו עליה שבעה עיניים. מה זה עיניים? חריצים? גומות? המילה עין בתנ"ך יש לה כמה משמעויות. אחת המשמעויות זה האיבר של הראייה. משתמשים בעיניים כדי לראות. יש משמעות של מעיין. עין זה מעיין, נכון? עין רוגל, עין פירט, נכון? ויש משמעות נוספת, צבע. כן? ועינו כעין הבדולח. מה שאנחנו מכנים היום צבע, במקור זה לא היה צבע, אלא זה היה עין. והצבע הוא החומר שבו צובעים. כן? אז למשל, אז לא היום צבע ירוק, אלא צבע בעין ירוק. בסדר? אז לכן יכול להיות שזה אבן עם שבעה צבעים. אבן אחת, שבעה עיניים. זאת אומרת שהיא צבועה בכל מיני צבעים. עשו אבן מיוחדת לכבוד הנחת אבן הפינה. למה עשו שבעה עיניים? בין שמדובר בגומות, בין שמדובר בצבע. כי רצו לומר שהמקדש הוא כולל בתוכו את כל הבריאה כולה, שהיא נבראה בשבעה ימים וכדומה. כן. לא, על החושן יש 12 אבנים. פה יש שבעה עיניים על אבן אחת. כן, בקבלה זה ספירת היסוד. כן? אז לא יודע. הנני מפתח פיתוחה נאום השם צבאות. מה זה מפתח פיתוחה? יכול להיות כמו פיתוחי חותם. כן? מה זה פיתוחי חותם? שיש על אבן יכול להיות בליטה או שקע, וכשמאבחים זה כמו חותמת. אז היא מפתח פיתוחה, זאת אומרת, האבן הזאת יש לה תולדות, היא לא נשארת לבדה. נאום השם, ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. מה זה יום אחד? היום שבו תשרה השכינה במקדש. ביום ההוא נאום השם צבאות. תקראו איש לרעהו. אל תחת גפן ואל תחת תאנה. מה זה הביטוי הזה? אל תחת גפן ואל תחת תאנה. זה ביטוי, מה? שלווה. מה? שלווה. איש תחת גפנו ותחת תינתו, שתי נקודות. זאת אומרת, גפן, כן, במובן גפן. זאת אומרת שיש, מה? ברכה, כן, כמו שהיה בימי שלמה, שכל ישראל יושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו כל ימי שלמה. מה ההבדל בין גפן לתאנה? מי שעבד בגפנים יודע שכשמגיע הבציר צריך לבצור את כל הכרם בבת אחת. תוך שלושה ימים גומרים עם הענבים ועושים מהם יין או אוכלים אותה. לעומת זה התאנה, זה היום התאנה הזאת בשלה, זו שלידה לא בשלה, צריך לחזור מחר. כל הזמן. כלומר, זה דבר פרטי. הגפן כללית והתאנה פרטית. איש תחת גפנו ותחת תאנתו, שתהיה שלווה בכלל ובפרט. בסדר? זה המשמעות של הדבר הזה. במיוחד שתאנה, לא כל כך משתמשים בזה. זאת אומרת, גפן זה כדי ליצור יין. יין זה מוצר שיווקי משמעותי. התאנה זה פחות נצרך, וזה בעיקר משמש לצל בתוך הגינה וכדומה. מה? עושים בוכה. כן, זה נכון, עושים בוכה. תחת גפנו, תחת תאנתו. מה זה בוכה, אתה שואל?
לא.
מה? דבש תה? זה מתוק, כן, אבל זה ממתקים, כן, זה ממתקים. כן. מאיפה באה המילה בוכה? אתה לא יודע? פשוט, בכתב קירילי, שהוא הכתב הרוסי, כשאתה כותב את המילה וודקה, ואתה קורא את זה כאילו שזה אותיות לטיניות, זה נראה בוכה. מזה זה התחיל. כן. טוב, פרק ד' פסוק א', וישוב המלאך הדובר בי. מה הבעיה? מה? וישוב המלאך הדובר בי, ויעירני כאיש אשר יעור משנתו. ויאמר אליי, למה צריך להיות כאיש אשר יעור משנתו? מה אכפת לנו איך הרגיש הנביא? אלא זה בדיוק זה, הנביא מזדהה עם חזרת השכינה. בזמן ששכינה בגלות היא כאילו ישנה. זה מה שאומר המן לאחשוורוש, שהוא אומר לו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ישנו, יוד שין נון וו, אומרים חזל ישנו. או אלוהיהם ישנו. ואז יוצא שחזרת השכינה זה כאיש אשר יאור משנתו, ויקץ כישן השם כגיבור מתרונן מיין. אז גם פה, כאיש אשר יאור משנתו, ויאמר אליי, מה אתה רואה? תקלים, מה?
מה זה
היה
שם המלאך? שהוא שם? או שהוא יושב?
וישוב כתוב. וישוב, לא כתוב וישב. אם היה כתוב וישב, הייתי אומר שזה משנה לשבת, אבל כתוב וישוב. נכון? קמץ גדול, ואחרי זה קמץ קטן. נכון? היה שוב המלאך הדובר בי ויעירני כי איש אשר יאור משנתו. זאת אומרת שחזרת השכינה דומה ליקיצה. ולכן הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל וכו'. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי. עכשיו שימו לב שיש פה קרי וכתיב. אנחנו קוראים ואומר, אבל מה כתוב? ויאמר. איך זה יכול להיות? או ואומר או ויאמר, תחליט. אלא כשהמלאך דובר בו, זה כאילו המלאך דובר, אבל זה הוא דובר. הרי הדובר בי, כתוב, נכון? אז ויאמר או ואומר, זה אותו הדבר. נכון? ואומר, ראיתי, והנה מנורת זהב, כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. ושניים זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד על סמולה. מה זה הדבר הזה? זה הסמל של הנשיא, של נשיא המדינה, נכון? הסמל של נשיא המדינה זה מנורה עם שני ענפי זית מימין ומשמאל. אבל זה לא מה שראה זכריה, זה פרשנות לא נכונה של דברי זכריה, הוא רואה שניים זיתים עליה. מה זה זית? זה העץ. העץ כולו נקרא זית. אז הוא ראה שני עצים, שני עצי זית, הוא ראה. כן, לא הענפים האלה. כן, והוא רואה מנורת זהב. ברור שהיא לא המנורה שנמצאת בסמל של נשיא המדינה, כי שם זה העתק של המנורה שבשער טיטוס. כן, ודאי ש... מה? שער טיטוס יש פה בעיה. רואים שהחלק התחתי של המנורה הוא קופסה כזאת, בניגוד להלכה. עם, שמה, עם כמה סמלים מליליים. אז יכול להיות שנשברה המנורה והביאו משהו אחר. בקיצור, יש כמה השארות. או יכול שזה בכלל לא המנורה שהייתה בהיכל, אלא אחת מהעשר מנורות שהיו בחוץ. בקיצור, הכל אפשרי שם. אז בכלל יכול שהאומן הרומאי לא סתם ככה, בא לו, תיאר את זה ככה. אז הוא אומר, אני רואה את מנורת זהב, מה זה המנורת זהב הזה שהוא רואה? זה השכינה שחוזרת לציון בדמות מנורה. למה היא חוזרת בדמות מנורה ולא בדמות של משהו אחר? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.